ברוכים הבאים לפרק 68 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, ממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות, יועצת משכנתאות ויועצת פיננסית.
אהלן שוהם.
אהלן. אז היום אנחנו מארחים את
פרק?
פרק 68.
שאלה.
כן, מתקדמים בקצב. היום יש לנו אורח מיוחד, עדיאל שומרון, לשעבר מנהל רשות מקרקעי ישראל, היום הוא מנכ"ל התאגיד המשותף של הראל ועץ השקד דיור להשכרה. עדיאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, שמרון. לא שומרון, אבל כולם טועים.
שמרון, סליחה.
מעכשיו עדיאל, תודה רבה שבאת. אני בטוחה שיהיה לנו המון ערך לתת למאזינים.
אני מקווה.
העולם הזה של רמי, עולם נסתר. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מכירים ולא מבינים בו. ונשמח ככה להיכנס ברזי רמי, ובין היתר, לאן מועדות פנינו? שוק הנדלן לאן, מה שנקרא? 2023.
בהחלט. לא, נעשה ספוילר למאזינים שלנו, אני חושב שבאמת 2023 היא שנה מאוד משמעותית. אני ב-2022 אמרתי שזו שנה מכרעת של הצומת, אנחנו נראה לאן אנחנו פונים. ואני חושב שברור היום שעשו פנייה ימינה, ימינה הכוונה לאזור של יציבות וירידת מחירים, ואני חושב שזה מה שהולך להיות בשנת 2023. אני לא מכהן בשום תפקיד רשמי היום, אז אני מרשה לעצמי להיות קצת יותר להסתכן, כן, להסתכן בערכות, אבל אני חושב שהכיוון של 2023 הוא הולך לערכת לירידת מחירים, שיכולה להיות אפילו בהיקפים מפתיעים. מה שחשוב אבל לסייג את מה שאמרתי ולפרט את זה לאורך הפרק, ככל שיהיה לנו זמן, זה שזה באמת תלוי מה תעשה הממשלה בכל התחומים, ובעיקר בתחומים של שמשפיעים על הנדלן. השוק של הנדלן הוא שוק משוכלל מאוד. אחד, הוא שוק תחרותי. אני ככה הקשבתי לפרקים הקודמים שלכם בנושא של נדלן, ובפרק שהיה עם פרופסור ירון זליכה, והוא דיבר על חוסר התחרותיות שיש בהרבה מקומות, תחומים במשק. אבל שוק הנדלן הוא שוק תחרותי. יש אלפי יזמים, אם לא אלפי אז מאות, אבל יש אלפי יזמים. אני לא מדבר על מי שבונה את הבניינים, שהוא צריך להיות קבלן רשום וכו', וגם יש המון.
זה אנשי הביצוע.
כן, אנשי הביצוע, וזו סוגיה אחרת, לא ניכנס אליה, אבל יזם, בשביל להיות יזם נדלן, אתה לא צריך כלום. אתה צריך
עון עצמי,
שם ותעודת זהות, וקצת עון עצמי, ואגב, עד לפני שנתיים, שלוש, גם עון עצמי לא היית צריך. היית הולך, מביא הלוואות מזניין
מגוף אחר. אני מלווה כאלה אנשים.
היום זה כבר נהיה הרבה יותר קשה, אבל חסמי כניסה לתחום הם מאוד מאוד נמוכים, ובאמת יש התאחדות בוני הארץ, יש בה אלפי חברים, ויש תחרות גדולה בשוק הזה, והוא משוכלל בהיבט הזה, ויש על השוק הזה עשרות גורמים משפיעים. הריבית זה הדבר שכולם מדברים עליו, אבל זה לא רק. ואני מאלה שחושבים שלריבית יש השפעה מכרעת. אני, אגב, קטונתי מלחלוק על דוחות של בנק ישראל, אבל בדוח האחרון של בנק ישראל הם דיברו על כך שיש איזשהו מטה מחקר שמורכב מכמה עשרות מחקרים שמראה שההשפעה של הריבית המוניטרית על שוק הנדלן היא מאוד חלשה. אני חושב שזה משהו שדורש בדיקה יותר מעמיקה, אני מתבטא בעדינות.
אני חושב שצריך להיות כלכלן מאוד דגול בשביל להראות, הנה כרגע, נכון. הריבית שעלתה משפיעה על,
נכון,
על רכישות.
נכון, מצד שני, תראי, הריבית התחילה לעלות כבר תקופה ארוכה, והמדד הראשון שירד הוא רק עכשיו. עד עכשיו לא היו מדדים שליליים בשוק הדיור, המדד האחרון כבר היה שלילי, אבל רואים מה שקורה בעולם, ההשפעה של הריבית בעולם היא הרבה יותר מיידית באמת. ניו זילנד, קנדה, מקומות כאלה, אירופה, הנדלן ירד בצורה הרבה יותר משמעותית בשנת 2022. אבל יש המון גורמים שמשפיעים על שוק הנדלן במדינת ישראל. קודם כל יש כמה כשלים מבניים קשים מאוד, שנדבר עליהם, שגורמים לשוק שלו להתנהל כמו שהוא מתנהל. ובאמת משפיעה הריבית, משפיעה ההיצע והביקוש, משפיעה תשומות הבנייה, משפיעה הפועלים הזרים. אנחנו נמצאים פה עכשיו ככה על גבול הקו הירוק, מתיחות ביטחונית, פועלים נכנסים, פועלים יוצאים, משפיע הזהות של ראש העיר הספציפי כרגע שהוא רוצה לתת את הרי בנייה, לא רוצה לתת את הרי בנייה, משפיע התשתיות, הרכבת הקלה, אלף אחת דברים שמשפיעים על התחום הזה של הנדלן. וחשוב מאוד שהממשלה תמשיך לעבוד על כל הגורמים המשפיעים האלה. וזו עבודה סיזיפית, יומיומית, שעוברת תוכנית, תוכנית, תוכנית. אני הייתי שם, אני יודע איך זה עובד. אנחנו היינו יושבים בישיבות שבועיות או דו-שבועיות על תוכנית, 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 תוכנית. איך פותרים את התוכנית הזאת? איך מקימים את המט"ש שאמור לשרת את תוכנית החדשה בחדרה או באור עקיבא?
זה לא סתם דוגמה. זאת אומרת שצריכה להיות גם סינרגיה בין כל התוכניות. כל תוכנית לא יכולה להיות באופן אינדיבידואלי. הכל צריך להיות בסוף מחובר, וזה מאוד קשה.
חד משמעית. אבל זה לא נגמר. אנשים, אנחנו בני אדם, אתה עולה על הר, אתה רוצה להגיע לפסגה. ולנוח. זה לא אירוע שנגמר האירוע הזה. האירוע הזה הוא סיזיפי, ואתה מטפס על הר שלעולם לא נגמר. בסדר, זה העבודה. זה מה שצריך לעשות. יש ביקוש טבעי קשיח במדינת ישראל, שרק יכול להיות יותר גרוע, יותר טוב, אתה לא יכול להסתכל. כלומר, אם מחר, אנחנו מדברים היום על סדר גודל של בין 55 ל-60 אלף יחידות דיור שצריכים בשנה, שזה הזוגות הצעירים החדשים, הזוגות המתגרשים, לא עלינו.
שלא מדברים עליהם.
רגע, אבל לא לשכוח.
זה נכנס, והעולים החדשים.
לצערנו, בניקוי גם אנשים שנפטרים.
ובניקוי אנשים שנפטרים, בהחלט. אז בשביל לייצר התחלות בנייה, בסיומי בנייה, של בין 55 ל-60 אלף יחידות דיור בשנה, צריך לעבוד קשה. עכשיו, הגידול הטבעי הזה, אגב, מופיע גם באותו דוח בנק ישראל שדיברתי עליך, כל הנתונים החדשים האלה, הגידול הטבעי הזה הוא גידול טבעי של מדינה מתפתחת, זה אפריקה. אין מדינה באירופה, ולא בארצות הברית, ולא בקנדה,
שוריה יולדה פה מאוד גבוהים.
ולא ניו זילנד, כן?
בעיקר בגלל חרדים וערבים ש...
אני לא מומחה גדול לדמוגרפיה, אבל זה לא לגמרי מדויק. זה ברור שהחרדים והערבים יש בהם גידול, אבל גידול טבעי שהוא מעבר לממוצע, אבל אם אנחנו מסתכלים על המגמות,
כן.
דווקא במגזר הערבי, אפילו במגזר הבדואי, שהוא המגזר עם הגידול טבעי הכי גדול, המגמה היא מגמה של ירידה. ודווקא במגזר הדתי-לאומי חילוני רגיל, אתה יודע, זה לא קשה למצוא במדינת ישראל משפחות כאלה עם 3-4 ילדים. אין דברים כאלה באירופה, ו5 ילדים.
נכון, 2 ילדים.
ודווקא במגזר הזה, הגידול הטבעי הוא נמצא בעלייה. זה מאזן אחד את השני.
וואו.
אבל אני תמיד אומר שאנחנו מדינה מפותחת, וישראל היא היום מדינה מפותחת, מדינות המובילות בעולם בכל פרמטר שיכול להיות בבית הכלכלי, עם גידול טבעי של מדינה מתפתחת, ומדינה קטנה. ולכן, זה כשל שוק אחד. שקיים פה.
כשל, כן, אבל הוא כל כרגע מובן, לא נראה שאנחנו הולכים...
לא, זה לא ישתנה, אני לא חושב שאנחנו גם רוצים שהוא ישתנה, אנחנו בסוף רוצים שהמדינה הזאת, הרי לגידול הטבעי הזאת יש השפעה על הצמיחה, יש השפעה על הרבה דברים.
ויש לנו מעט שטחים וקרקעות, וכולם רוצים לגור באזור.
כן, אני ארגיע אותך עם זה שאנחנו מדינה קטנה, יש מספיק קרקעות.
אז אתה אומר שיש.
ל-150 שנה הקרובות צריך לעבוד חכם וצריך לעשות. אגב, אחד התפקידים של רשות מקרקעי ישראל שקבועים בחוק זה לאזן בין צורכי הפיתוח העתידיים ביחס למקרקעי ישראל, זה לא כל לאזן בין צורכי הפיתוח הנוכחיים לבין העתיד, ולשמור על המשאב הזה של הקרקע, וצריך לעשות את זה, ומה שקוראים, מה שאנחנו היום רואים בעולם של התחדשות עירונית, וההתפתחות שמתבצעת שמה, והגדלת הצפיפות של הבנייה, היא מאוד מאוד חשובה לדבר הזה, צריך מאוד מאוד להקפיד, אבל בגדול צריך להיות רגוע, לא לחשוב שעוד מעט לא יהיה פה איפה
לדבר. אז רגע, אז כל הסיפורים האלה שאין קרקעות וזה, הם לא נכונים?
בוא נבחין.
לא, אני באמת מנסה להבין מה...
אנחנו נבחין בין פוטנציאל לבין מצב קיים. הפוטנציאל של מדינת ישראל ברמה הגיאוגרפית של ה-22 מיליון דונם של מדינת ישראל, הוא מספיק לתושבים שפה ושיבואו ושיגיעו.
ל-150 שנה הבאות אותה.
כן, לפחות.
וואלה, כאילו... לא, אני תמיד שומע, כאילו... נכון שהם בעלי אינטרס, נכון שהם בעלי אינטרס. את הקבלנים וכל מיני מומחים.
עכשיו צריך לקחת, כן, עכשיו צריך לקחת את הדבר הזה, ולתכנן תוכניות, ולהביא אותם לתוקף, ולממש אותם. וגם לדאוג שהם יהיו בצפיפות המתאימה. כי פעם, אתה יודע, אתה הולך... אני היה לי ויכוח, כשהייתי בתפקיד עם ראש המועצה המקומית שוהם הקודם, לבנה, אנחנו בידידות מאוד מאוד טובה, ששוהם זו מועצה מקומית בערך כמו המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, נחמדה, עם אווירה סמי-כפרית, וקהילתיות, ומחירי דירות יקרים, אז מגיעים אנשים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, עכשיו, שוהם הייתה יכולה להיות עיר כבר מזמן, היא מעדיפה להישאר מועצה מקומית, כמו שרמת השרון הייתה מועצה מקומית עד לא לפני הרבה שנים, והשטח האחרון של שוהם שהיה צריך לבנות עליו, אנחנו רצינו, רשות מקרקעי ישראל, כל המגרשים בשוהם, כולם, הם בניהול של רשות מקרקעי ישראל, תכף נדבר על זה, בניגוד לתל אביב, למשל, שהרוב זה קרקע פרטית, למדינה יש שם בעלות קטנה על הקרקע, ואנחנו רצינו בשטח הזה לבנות 3,500 יחידות דיור, והוא רצה 1,000. בסוף התפשרנו על 2,200, כי לא הייתה ברירה. אבל אני לפני כמה זמן, במסגרת התפקיד שלי, כמנהל השותפות של דיור להשכרה, הלכתי לחנוכת פרויקט דיור להשכרה, שהחברה שאני עובד בה הייתה שותפה להקמה שלו. היא עשתה את הביצוע, היא לא היזמות. ואתה רואה שם פרויקט של בניין מדהים יפהפה, בין 3 קומות, של דיור להשכרה, שזה מצרך שאנחנו רוצים שיהיה הרבה עכשיו. ואני תופס את הראש ואני אומר, למה הסכמתי? למה הסכמתי לפשרה הזאת של 2,200? מה זה? מי בונה בניין של 3 קומות היום ב-2023, באחד המקומות הכי מבוקשים במדינת ישראל? למה לא 7? למה לא 9? למה לא 20?
בסוף גם על איזשהו צביון, אבל וזה גם חשוב, לא?
אני חושב שצריך לאזן בין אינטרסים ולמצוא את האיזון הנכון. עכשיו, צביון כפרי לא יכול להיות במקום כמו שוהם. הוא יכול להיות בלהבים, במיתר, בעומר, ביישובים החדשים שמקימים עכשיו ליד אופקים ובנגב, הוא יכול להיות בצפון, מאוד חשוב שזה יהיה שם, הוא לא יכול להיות במקומות האלה, וזה חלק מהתשובה למה שאתה אומר, בשביל שיהיה פה מקום גם ל-150...
אז אני אגיד לך מה אני חושב...
ל-150 שנה הבאות, אבל דיברתי קצת על על הכשלים, אז יש פה כשל אחד שהוא לא כשל אמיתי, אבל זה מציאות, זה בעיניי מייצר כשל שוק כלכלי. שהביקוש העולה, הגידול הטבעי של מדינה מפותחת במדינה, של מדינה מתפתחת במדינה מפותחת, מייצר איזשהו קשר לשוק כלכלי. אחר כך, הדוגמה האחרונה שהבאתי לכם, מייצר גם את הבעיה האינהרנטית שיש במדינת ישראל, שאני לצערי מעריך שלא יצליחו לפתור אותה, לא בטווח של 40-50 שנה הקרובות, שלרשויות מקומיות אין שום אינטרס להגדיל את היצע יחידות הדיור שלהם. אגב, בצדק מבחינתם.
כי הם מפסידות על כל משפחה שנכנסת.
כן, כי היקף הארנונה שהן גובות, הוא נמוך מההוצאה שיש כבכל המשפחה. גם פה יש איזושהי אגדה אורבנית, כי לא כל משפחה שמגיעה לשוהם, בוא נמשיך לדבר על שוהם כדוגמה, היא משפחה של 4 ילדים נצרכת רווחה, שדורשת גם כן...
כנראה שלא.
עם חינוך מיוחד והסעות.
זה עשירון עליון
ומה. יש גם זה. אז לראשי הרשות נוח להעצים את הדבר הזה, אבל בבסיס הם צודקים. עדיף לגבות ארנונה מבנקים, בנקים וחברות ביטוח משלמות את תעריף הארנונה הכי גבוה שיש, וזה מה שהרשויות רוצות. ובסוף ראש רשות מקומית הוא פוליטיקאי, הוא רוצה להיבחר בצדק, זה מגמה שרוצה להיבחר לקדנציה נוספת, הוא רוצה שהתושבים שלו יהיו מרוצים ושיהיה שירותים ברמה גבוהה, ולכן יש פה התנגשות. עכשיו תראו מה קרה, הממשלה עכשיו רצתה, בחוק ההסדרים האחרון, אמרה, אנחנו לא, רק אנחנו מייצרים איזה קרן עושר כזאת. אנחנו נגדיל את ה... נעלה קצת את הארנונה לעסקים, אבל ניקח את זה לקרן ממשלתית ריכוזית, ונחלק את הכסף הזה אחרת בין המושבים, כי תל אביב, שיש לה ארנונה מעסקים הכי גבוהה במדינה, ולכן נמצאת במצב כלכלי... מטורף, מדהים, זה, כאילו, כל סופרלטיב שלא ניתן לעניין הזה, ניתן כי גם בעלים של הרבה מהקרקעות, היסטורית, אז בכלל, אל מול ירוחם, שיש לה אזור תעשייה קטן ונחמד, ורוב המפעלים שם גם כן פושטים את הרגל ולא משלמים ארנונה, אני לא מאחל את זה, כן, שישר. אז רצו לעשות איזה איזון, הייתה שביטה של פורום ה-15 הערים, והורידו את זה, הוציאו את זה מחוק ההסדרים. לכן אני אומר, זה פה, עד שלא יגיע לפה איזשהו, לא יודע, צריך לקרות איזה משהו, זה יישאר ככה. אז יש לנו פה עוד איזה כשל שוק אחד. אז הממשלה עושה דברים, נותנת מענקים לרשויות מקומיות על כל יותר בנייה שהיא בונה, מייצרת, אבל העיוות הבסיסי קיים. ולכן מי שיושב במוסדות התכנון, ביחס לכל מיני קרקעות, אפילו אני יזם פרטי, זה לא קשור לרמי, אני יזם פרטי ויש לי עכשיו באמצע חדרה, ובחדרה רוב הקרקעות פרטיות, יש לי שטח שאני רוצה ליזום עליו תוכנית של 3,000 יחידות דיור, כנראה שהעירייה לא תתמוך בי. עכשיו, אם אני רשות מקרקעי ישראל, גם רשות מקרקעי ישראל יש בחדרה לא מעט, אנחנו רצינו לעשות הסכם גג עם חדרה לפני 4-5 שנים, להקים שם 6,000-7,000 יחידות דיור, לא הצלחנו. ראש העיר לא רוצה.
וואו.
אז צריך פה גם, השלטון המרכזי צריך טיפה להיות יותר דומיננטי. וזה אגב דעה שהיא לא רווחת בקרב האנשים, לא כולם רוצים להגיד, בואו תפריטו, תיתנו סמכויות לרשויות המקומיות, הם יודעים הכי טוב, אני דווקא חולק על העניין הזה. אני חושב שפה השלטון המרכזי, ואגב, התיקונים בחוק התכנון והבנייה האחרונים בהקשרים האלה, גם כן בחוק ההסדרים, קצת מחזירים סמכויות לשלטון המרכזי, כי תיאורטית זה מאוד נכון, אבל משמעות, אבל בפועל, בשטח, לפעמים, צריך שיחריכו אותם. גם ראש העיר רוצה שיחריכו אותו. שהוא יוכל לבוא לתושבים שלו ויגיד, אני נורא התנגעתי, לא רציתי, רציתי, אבל אין ברירה. עשו. כי צריך, כמו שאמרנו, את ה-60,000 יחידות דיור האלה בשנה.
ממש מופתעת שראש העיר לא רוצים לקדם בנייה בערים שלהם.
תלוי איפה. כשזה קרקע פרטית ומקבלים את אלי השבחה, אז יותר הם רוצים. אבל גם הם... יש להם תמיד השגות על הקדום, וגם בסוף תהיה, לפעמים יש להם התנגדויות נכונות, אבל...
בסוף זה גם תשתיות שצריך, הכבישים, העומסים, נורא מטריד אותם הרבה פעמים.
אבל שוב אמרנו את זה גם קודם, צריך לעשות איזון אינטרסים. יכול להיות שבאינטרס של חדרה, כעיר חדרה, ראש העיר צודק 100%, אבל בסוף יש גם אינטרס שהוא מעבר לעיר חדרה, הוא האינטרס של האזור והאינטרס של...
כשכנה של ראש העין, אני יכולה להעיד שבעצם באמת כשהתחילו לבנות את כל פסגות אפק, התחילו להיות עומסים מטורפים, אבל אתה גם רואה שהמדינה מביאה פתרונות ובונה מחלפים וכבישים חדשים ועושה כל מיני באמת בשביל להוריד את זה.
אני שמח מאוד שאת אומרת את זה ימית, כי לפעמים יש תחושה לאנשים שבממשלה יושבים אנשים מפגרים. עכשיו, אני מניח שיש שם כמה אנשים מפגרים, אבל זה לא נכון ככלל. יושבים שם אנשים נורמליים, כמוני וכבוך, שיודעים שאם בונים משהו כמו 20,000 יחידות דיור בגבעות המזרחיות של ראש העין, מה שדיברת עליו, אבל צריך לפתור את הסדרי תחבורה. אגב, כביש 5, מאז שאני זוכר את עצמי, ואני כבר לא צעיר, הוא פקוק ועמוס, עוד לפני שבנו דירה אחת בראש העין, בגבעות המזרחיות. זה לא שהיה אוטוסטרדה לפני כן, ברור שזה יגביר את הלחץ, אבל... במסגרת התוכניות, ואני התעסקתי בזה ברמה האישית, כי זה, או שוב, זה גם הכל מכרזים של רמי באזור הזה, יש שם איזה 6 או 7 טבעות, עם הסדרי תחבורה, דרישות להסדרי תחבורה מטורפות. מטורפות במובן החיובי של המילה.
כן.
צריך להקים מחלף על כביש 444, ועד שלא מתחילים העבודות על המחלף הזה, אי אפשר לשווק יותר מכך וכך וכך יחידות דיור. ואחר כך הנושא של הקו הסגולי, אני זוכר נכון, שאמור להגיע עד לראש העין, מערכת של הסעת המונים, אז זה מופיע בתוכניות, לוקחים את זה חשבון. יש לפעמים חוסן סיכרון של שנה, שנתיים, שלוש, בין המועד שעד שזה נגמר. אז מה, אז אני חושב שהמשבר של הדיור הוא כזה שעדיף שאנשים יהיה להם איפה לגור ויהיה להם יותר קשה לצאת מהבית, 2-3, מאשר שלא יהיה להם איפה לגור.
כי הם גם לא רוצים ללכת לגור בדרום. נכון. אוקיי, הם רוצים לגור במרכז, אז אין מה לעשות, צריך לתת פתרונות, ונכון, זה יעמיס על... יהיה עומס...
אז רגע, אני רוצה רק לכוון, אז תסביר לנו בתוך זה מה עושה רשות מקרקעי ישראל, מה התפקיד שלו?
אני אענה לך על הדבר הזה, שואם, אבל אני רוצה להגיד שבסוף, אני רוצה טיפה רגע להתייחס ל-2023, ומשם נלך באמת למה שרשות מקרקעי ישראל עושה. התחלות הבנייה בשנת 2022, ואני לא הייתי בתפקיד אז אני מחמיא למחליפיי, לא לעצמי, בכל התחומים, זה לא רק קרקע מדינה, זה גם קרקע פרטית. התחלות הבנייה בשנת 2022 היו ב-C. המספרים של התוכניות שתכננו
כולל
מחיר
למשתכן וכל הכל.
כולל בנייה פרטית, כולל קרקע מדינה, כולל התחדשות עירונית. אבל יש מעלה מ-70,000 התחלות בנייה. עכשיו אמרנו צריך 55-60, אז אנחנו כבר נמצאים באיזשהו עודף. אגב, יש איזשהו אמירה, שאני חושב שהיא לא נכונה, שאומרת, וזה עלה גם באחד מהפודקאסטים שלכם, שחסרים 100,000 דירות במדינת ישראל. יש גם התאחדות הקבלנים מדברת שחסרים 200,000 דירות במדינת ישראל. אני חושב שזה לא נכון. אני שוב מתבטא בעדינות. למה? כי בוא רגע נחליף, נתעלם ממצב שמישהו גר בדירה שבבעלותו, או שהוא גר בדירה בסחירות. בסוף יש מוצר. שאתה משתמש בו, או באמצעות רכישה או באמצעות שכירות. אם חסרות 200 אלף דירות במדינת ישראל, זאת אומרת שיש 200 אלף משפחות שאין להם איפה לגור. שהם צריכים להיות בפארקים פה, לגור באוהלים, הם צריכים להיות באיזשהו מקום. עכשיו, זה נכון שיש זוגות צעירים שגרים עם ההורים שלהם בבית, אבל אם ההורים שלהם יש להם בית צמוד קרקע, ויש להם יחידת דיור למטה, והם גרים שם, אז יש את היחידת דיור. ויש באמת, אני מניח שכמה עשרות אלפים, אף אחד לא יודע את המספר הזה, אף אחד. כל מי שיגיד לכם שיודע את המספר, הוא לא יודע, כי זה לא, אין על זה שום מעקב בשום מערכת סטטיסטית כזו או אחרת, של זוגות צעירים שבשנה, שנתיים, שלוש הראשונות גרים בבית עם ההורים.
ויש גם אנשים שגרים בדירות מפוצלות, ואין איזה שום...
אבל בדירה מפוצלת, עזוב, אנחנו עכשיו לא אחראים על חוק התכנון והבנייה. ברור. אם יש דירה מפוצלת, זאת אומרת שיש שתי דירות. גם אם עשו את זה לא חוקי, יש שתי דירות.
נכון, אבל... אבל
אז
אבל...
לכן לא חסר...
אם מישהו היה יודע את המספר של הדירות המפוצלות, זה הוכחה חד משמעית שיש...
אני חושב שהוכחה חד משמעית שלא חסרות דירות במדינת ישראל, זה שאנשים לא גרים פה בפארקים. יש את אתה יודע, אנשים שהם... הלקוחות של הדיור הציבורי, אנשים שברמה הכלכלית, סוציו-אקונומית שלהם לא מסוגלים אפילו לזכור דירה, וזה מערכת אחרת שהממשלה מטפלת בה, נותנת לאנשים מענקי שכר דירה, או אנשים שגרים בדיור הציבורי, לא נדבר על זה בכלל. אבל בעולם הרגיל, לדעתי לא חסרות דירות, אני מכיר גם מחקרים שאומרים, מי שמדבר על המאה אלף דירות שחסרות, הוא סופר את התחלות הבנייה משנת 2010-11 שהתחיל המחאה החברתית, והוא אומר, אם צריך 50 אלף כל שנה ובנו 40 אלף, הנה חסר 10 חסר, אבל הוא לא הלך ל-20 שנה אחורה, ועובדה שמ-2000 עד 2010 המחירים ירדו, אחרי העלייה הגדולה מברית המועצות, אז היה שם עודף של דירות. כלומר, לא התחילו מ-0 ולא התחילו ממינוס, התחילו מפלוס. ולכן, אין מחסור של דירות, בטח לא בהיקפים האלה, התחלות הבנייה שגדלו, הכמות היחידות הדירות שמתוכננות שגדלו, הגדילו את ההיצע. ואני חושב שהיום בעיית ההיצע היא לא קיימת בהיקפים שהייתה קיימת פעם. להבחין בין מצב של ביקוש בנקודה מסוימת, אוקיי? לבין הבעיה הכללית, כי אנחנו תמיד מדברים בממוצע. אבל גם להבחין בין המונח של היצע וביקוש לבין מחסור. אם אני רוצה עכשיו לקנות אוטו ביאנקי אדומה, שנת יצור 1982, כי נדלקתי על הדגם הזה. אין, אני צריך לחפש. אולי לנסוע לאיטליה, למצוא את המכונית הזאת. אבל כל רחוב במדינת ישראל, בכל עיר שקיים, אם אני רוצה לקנות דירה, אני אצליח לקנות.
אתה תמצא.
השאלה היא שאלת המחיר, שיכול להיות שזה יהיה במקומות שהמחיר יהיה מאוד 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 גבוה, כי יש שם בעיה של היצע וביקוש, אבל אין מחסור ברמה הכללית. ונכון שיש אזורים...
מחסור זה שאף אחד לא רוצה למכור בכלל.
מחסור זה שהמוצר לא קיים. עכשיו, המוצר קיים. אתה יכול לקנות דירה באמצע תל אביב, ורק אתה לך, 20 מיליון שקל כנראה. אני אומר, לכל מקום שתרצה, אתה תוכל לקנות. עכשיו, צריך לבסט את ההיצע בהתאם למקומות שהביקוש... הוא עושה את זה, נכון? אבל פה אנחנו כבר נכנסים לבעיה, ופה נדבר על רשות מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל, אני אתן ככה היסטוריה בבריף בקצרה, כי לא תמיד אנשים מבינים. קודם כל, רשות מקרקעי ישראל היא גוף מאוד מאוד לא אהוב במילים עדינות, כמו שלא אוהבים את רשות המיסים, כי רשות מקרקעי ישראל, אתה בדרך כלל משלם כסף, אתה לא מקבל. אז אף אחד לא אוהב את הדבר הזה. לגוף הזה יש הרבה בעיות.
אתה מקבל על זכויות בדירה שלך.
בסדר, אבל אתה משלם על זה כסף, אוקיי.
לפחות אתה מקבל משהו.
אבל, וגם אנשים שקונים דירות אליהם קשר עם רשות מקרקעי ישראל. מי שיש לו קשר עם רשות מקרקעי ישראל, זה יזמים, קבלנים, ואנשים שגרים בצמודי קרקע. הבן אדם הפשוט שיש לו דירה, פעם אולי היה, היום לא. עכשיו, לגוף הזה יש הרבה בעיות, בעיות שנובעות מבירוקרטיה, בעיות שנובעות מאיטיות של תהליכים, שנובעות ממשאבים. ברשות מקרקעי ישראל יש היום איזה 800-900 עובדים, שצריך להיות בעיניי 1,700. בשביל לענות על העיכוב. עכשיו, חוץ מזה, זה עובדים שמוגנים בסדרים קיבוציים, עובדי מדינה, אין גמישות ניהולית, יכולת לפטר אנשים, להזיז מכל מיני אנשים. אז הגוף הזה סובל מבעיות שסובל כל השירות הממשלתי. והוא עובד בשני עולמות שונים. עולם אחד, זה לתחזק את החוזים הקיימים שיש לו, שתכף נדבר מאיפה הם הגיעו, ושם הוא לא טוב, צריך להשתפר, כל הדברים שאמרתי. כמו למשל, אם את יש לך בית צמוד קרקע, ואת רוצה עכשיו לבנות קומה שנייה, ואת צריכה לשלם על זה כסף, כי החוזה המקורי שלך ביקש מזה, לא ניכנס לפרטים, אז את צריכה לעבור למשרדים של הרשות ולבקש, ולשים לך שומה, וזה לוקח זמן, ועד שעונים, וכו'. אבל העולם השני, זה עולם של היזמות. העולם של לפתח את הקרקעות עבור המדינה. ושם בעיניי, הרשות בשנים האחרונות, עושה דברים מדהימים, ובשנתיים האחרונות שאני לא שם, עוד יותר מדהים.
ומה זה לפתח? מה, אם הייתה קרקע של חקלאי?
בדיוק, אז בוא נדבר על זה. אז קודם נתחיל רגע טיפה מההיסטוריה. רשות מקרקעי ישראל הוקמה ב-1961. בפועל התחילה לעבוד ב-1965. היא לא בעלים של שום דבר, היא גוף מנהל, היא חברת ניהול. היא מנהלת את הקרקעות עבור הבעלים שלהם. מי הבעלים שלהם? מדינת ישראל וקקל. קקל זה גוף לא ממשלתי, צריך לזכור את זה. זה סוג של עמותה פרטית לצורך העניין. לא,
שהיא בעלים של קרקעות בארץ.
שהיא בעלים של קרקעות בארץ מכוח היסטורי. מה זה קרן קיימת לישראל? מה זה המילים האלה? אמרו, אנחנו נקנה אדמות במדינת, בארץ ישראל של פעם, בשביל שיהיה קרן קיימת שאפשר יהיה לחיות איתה. ועד 1961 המדינה ניהלה את הקרקעות שלה בנפרד בחלוקה לשתי גופים, היה מדינת ישראל ורשות הפיתוח, לא ניכנס לזה, כלומר היו שני מקומות שניהלו, וקרן קיימת ישראל ניהלה את הקרקעות שלה בשל עצמה. כל הקיבוצים, הרבה מושבים, יושבים על קרקעות של קרן קיימת ישראל שהיא קנתה אז והחכיר עליהם. עכשיו כשהקימו את קרן קיימת ישראל, קבעו עיקרון על שומר, הקרקע לא תימחר לצמיתות, זה מהמקורות, היהודים, וזה היום חוק יסוד בספר החוקים.
מה, זאת אומרת שאם קניתי בית,
חוק יסוד,
שהוא על קרקע של קק"ל?
לא, זה על הכל. חוק יסוד מקרקעי ישראל אומר, מקרקעי ישראל, ההגדרה של זה, זה קק"ל, מדינת ישראל, רשות פיתוח. חוק יסוד מקרקעי ישראל, יש בו שורה אחת, הוא אומר, הקרקע לא תימחר לצמיתות. המדינה תמיד תחקיר לך את הקרקע ולא תמכור לך.
ואני רציתי לשאול אותך על זה בדיוק, שהאם יהיה לזה מתישהו סוף, אתה
אומר. אז יש לזה, עשו לזה רפורמה ב-2009, ומשחררים, כי אחת הסיבות שאמרתי לה, יש ברמי 800 עובדים,
ולא מספיק. אבל בשביל לשחרר מהחכירה הזאת, מהספירות הזו, צריך לעשות איזשהו היוון שעולה המון 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 כסף.
לא, לא, לא כל כך המון, זה תלוי בגודל של הקרקע. עשו רפורמה, במהלך השנים הבינו, זה הכלל, ויש לו חריגים. הכלל אגב עדיין קיים, זה בכלל סוגיה פוליטית. שניסו לבטל את הכלל הזה, איך במהלך השנים, הייתה לזה התנגדות מאוד משמעות, התנגדות מצד קובעי מדיניות. אבל יש חריגים לכלל הזה, והיום בחלק מהמקומות המדינה גם מעבירה בעלות בקרקע. אבל ב-1961 אמרו, במקום ששלוש גופים ינהלו את הקרקעות האלה, כל אחד לפי המדיניות שלו, אנחנו מקימים גוף אחד, זה היה מאוד חכם אז. מגיעים גוף אחד, שקוראים לו מנהל מקרקעי ישראל, שהוא יהיה עצמאי, הוא אגב לא כפוף לממשלה, הוא כפוף למועצת מקרקעי ישראל, שמורכבת מנציגים של הממשלה ונציגים של קק"ל, שצריך לזכור שהם בעלים של 20% מהקרקע, והמועצה היא זו שתגדיר את מדיניות ניהול המקרקעין. למי מוכרים, מתי מוכרים, מה הסכום שגובים, דיברת על שיעורי היוון, מה הסכומים שגובים וכו' 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 וכו'. והגוף הזה באמת התחיל לעבוד מ-1961, קק"ל היה מאוד דומיננטי בשנים הראשונות, ומנהל את הקרקע על סמך מדיניות אחידה. עכשיו, מדברים על כך שהמדינה, המדינה וקק"ל, בעלים של 93% מהקרקע, זה נכון תיאורטית, אבל זה לא באמת
לא
נכון.
לא השתנה הנתון הזה. תמיד שמעתי רק 7% מן הקרקעות בטאבו. אנחנו לא הולך וגדל המספר הזה. אני שומעת את זה כבר מלא שנים.
שאלה מצוינת, אנחנו בפודקאסט ולא בזה. אז יש לי מצגת שלמה שמראה ש-93% האלה זה באמת 7%, 10%.
הרגע,
כי הקרקעות של הנגב, בסדר, בעלות של המדינה, למה זה כרגע עוזר וכו' וכו' וכו'. אבל גם 7-10%. יש לזה משמעות גדולה מאוד.
רגע, עוד שאלה מקצועית שממש קופצת לי פה. הדירה שלי רשומה בטאבו. האם זה אומר שהיא כבר שלי, או שזה עדיין יכול בחכירה?
א', היא אומרת, א', זה שרשומה בטאבו זה כבר טוב. ב', השאלה אם היא רשומה בבעלותך בטאבו, או שהיא רשומה בזכות חכירה בטאבו. סביר להניח שהדירה שלך, שהיא בנייה רוויה, כל מה שרמי עושה, על, שבסופו של תהליך מגיע לבנייה רוויה, מעבירים בהם את הבעלות. זה אחד מהחריגים. עכשיו השאלה...
אבל זה גם קרה לפני 4 שנים.
עושים את זה אוטומטית, בלי לשאול אותך.
זהו, הסיכוי שזה...
היא בבעלותך, שואם.
עכשיו השאלה שצריך לשאול שואם, זה לא אם הדירה בבעלותך או לא. זה קצת משהו, אתה יודעת, פוליטיקאים רצו להגיד, הנה, אנחנו מעבירים לכם את הדירות בבעלותכם, ושלחו איגרות, הדירה עברה אליך, זה לא השאלה. השאלה היא, האם אתה מחויב לשלם תשלומים לרשות מקרקעי ישראל, במקרה שבו תרצה לעשות איזושהי פעולה בנכס שלך? אם התשובה היא כן...
מה, פעולה מכירה כאילו גם אפילו?
לא, לעלות...
להוסיף עוד קומה...
אז התשובה היא לא.
בסדר, אני לא יכול, אני בתוך בניין.
אתה תצטרך להוציא יותר מול העירייה.
מחר, נגיד, בעוד החמישים
שבה... יחסית לבניין חדש, אבל בסדר.
תהיה ההתחדשות עירונית הבאה. ולכן זו השאלה, האם אתה מחויב בתשלומים לרשות מקרקעי ישראל כנגד ביצוע איזו פעולה בנכס שלך, והתשובה במקרה שלך היא לא, בוודאות, ולכן זה בכלל לא משנה אם אתה רשום כבעלים או כחוכר. זו השאלה, אם משלמים כסף או לא משלמים כסף. למה אני אומר את זה סתם, נגעת לי בנקודה רגישה? כי רמי משקיעה אנרגיות מטורפות בשביל להעביר את הרישום מחכירה לבעלות. במקום אגב לטפל בחוכרים ולתת להם שירות יותר טוב, כי מישהו רצה לכתוב בעיתון שהוא העביר בעלות, ושזה בכלל לא משנה אם הרישום הוא בעלות או חכירה. השאלה אם אתה צריך לעבור במשרד של רמי, לקבל חתימה על משהו בשביל לעשות משהו או לא. ומי שיש לו חכירה מאובנת בבנייה רוויה, לא צריך. הוא מקבל מכתב
מלוועדה מקומית. אבל זה נורא מעניין משתמע, כי כיועצת משכנתות אני נתקלת לא לעתים קרובות, באישור זכויות של המינהל, שאומר שנמצא בהליך לרישום לטאבו לצורכן, וזה הליך מפרך וארוך של למה? למה אין באמת פקיד שלוחץ, ששם חותמת ומשחרר אותנו, אם כבר נמצאים באיזשהו הליך כזה?
א', יש בערך 300,000 נכסים כאלה, שעדיין לא רשומים בטאבו. ואגב, זה זנבות של העבר, אני לא יודע אם זה דירות חדשות, מה שאת סיפרת או לא, כי בוא נדבר על הגבוהות המזרחיות.
לא חדשות.
בוא נדבר על הגבוהות המזרחיות של ראש העין, שזה טבעות, דירות חדשות. אם מישהו בא אלייך משם, כולם רשומים בטאבו כבר היום, אני מפרד. למה? כי כשרמי עשתה שם את כל התכניות, היא דאגה כבר מיד לעשות את הפרצילציה ולרשום. יש פרויקטים מן העבר, שכשבנו אותם, הם בכלל לא היו על מגרשים מסודרים, וצריך לעשות שם תכנון ופרצלציה ורפרצלציה בשביל לרשום בטאבו. זה אקט רישומי כן. בכלל. עכשיו, מי שמחויב בזה, זה הקבלן שבנה את הבניין. הרי הוא בחוזה שלו מול רמי, הוא התחייב לעשות...
איפה עברו המון שנים, איפה הקבלן?
נכון.
אז מה שרמי... ואדם הפרטי צריך להתמודד מזה.
אז א', את יודעת, אנשים המון פעמים מתארגנים בבית שלהם לעשות את זה, כי יש לזה עלויות. רמי לאחרונה, בשנים האחרונות, נכנסה גם לעולם הזה, ועוזרת לאנשים לרשום את הבתים המשותפים ואת כל מה שצריך שיהיה רשום בטאבו, כי לה יש אינטרס, היא רוצה שהם לא יבואו אליה, היא רוצה שהם ילכו לטאבו ויגמרו את העניין הזה. עכשיו, הקימו את הגוף הזה שמנהל את כל הקרקעות, הוא עוסק בכל דבר שאתה יכול לעלות על דעתך. הקצאה של קרקעות לחברת חשמל, לתחנות כוח, למפעלים בפטור ממכרז, תרה עברה עכשיו לאזור תעשייה נועם, עכשיו, לפני 10 שנים, 15 שנה, לאזור תעשייה נועם ליד נתיבות, רמי הקצתה לה את הקרקע, אגב, בהנחה משמעותית, שתעביר את המפעל. היא מתעסקת בכל העולה בחקלאי, קיבוצים, מושבים, שטחים חקלאיים, שטחי מרעה, שטחי אש לצהל, מחנות צהל, אגב, כלובי דייג בתוך הים, גם.
מעניין.
וכולי וכולי וכולי.
כיף נשמע.
והיא גם עובדת בעולם, שאם אנחנו חוזר לעולם של המגורים, רמי היא יזמית התכנון הכי גדולה בארץ, כי היא יושבת אצלה הרבה.
היא זאת שמשחררת את הקרקעות, נכון?
היא יוזמת תוכנית. רמי היא, כמו שאמרנו, היא גוף מנהל, כמו כל שמנהל קרקע עבור הבעלים שלהם. בוא נחשוב שהבעלות על הקרקע זה לא בדעת ישראל, זה יצחק תשובה, בסדר? אז רמי, וכך לפחות שאני הייתי מנהל רמי, כך התייחסתי לתפקיד שלי. הבעלות בקרקע הזאת של כל אזרחי מדינת ישראל, ואני צריך להוציא ממנה את המיטב. תוך כדי זה שאני מיישם את המדיניות שהמועצה קבעה לי. כמו למשל, לתת דירות בהנחה במחיר למשתכן, או להקצות את הקרקע ברמת הגולן באפס, כי המדינה רוצה לעודד אנשים שיבואו לצפון או שבעוטף עזה.
שם אתה מכיר את זה? שפתאום נגיד באיזה יישוב בקריית שמונה, אומרים בוא תשלם תשתיות ופיתוח, קח קרקע. מדהים.
זה לא פתאום. כל הגדרות...
וגם ברמת הגולן זה ככה.
גם ברמת הגולן, גם בדרום. אני מלווה כאלה אנשים גם.
כן, יש הנחות בהקצאה לקרקע. למשל לא יודעים, רמי יש לה כאילו נותנת הנחות בסדרי גודל של מיליארד, לא מחיר למשתכן.
לא.
רגיל, בסדרי גודל של מיליארד שקל בשנה, לדעתי בשנים האחרונות זה אפילו עלה.
רגע, ואנשים יכולים לנצל את זה לטוב. אתה מחוץ ממשי?
יש פרויקט, אגב, יש תמיד הטבה לבני המקום. כלומר, אם אתה נולדת בקריית שמונה, אז יש לך הטבה.
רק אם נולדת.
לא, אם אתה בן מקום, בהגדרה של בן מקום.
זאת אומרת, אם עברתי לגור, אז אני יכול...
אבל זה לא רק. בוא, גם הביקוש שלו, לא בטירוף. אם אתה מחר בבוקר רוצה לבוא לרמת הגולן, אתה מקבל מגרש של חצי דונם, ללא תשלום על הקרקע, רק על התשתיות והפיתוח.
כן, יש איזשהו...
וגם את זה הממשלה
מתפצלת. איזשהו נועל קליטה, כי רוצים לראות שאתה יודע להסתדר שם, משהו כזה.
זה מושבים וקיבוצים, זה 7 פוסטקאסטים נפרדים, נדבר על קליטה במושבים וקיבוצים, לא על זה.
לא, לא, אני אומר כן, אבל זה לא כזה פשוט כמו שחושבים.
בקריאת שמונה יש עכשיו 2 שכונות חדשות בקריאת שמונה, בימת תל חי ויובלים. יש שם, הייתי שם, שכונות כבר בנויות, יש שם מגרשים צמודי קרקע, עם נוף מטורף, אתם יכולים, ולא כל פטריוטיזם מדהים, אנשים גרים בקריית שמונה, אוהבים לגור שם.
ויש גם הטבות מס, כנראה, נכון?
ויש גם הטבות מס וכו'. המדינה עושה את מה שצריכה לעשות בשביל לעודד אנשים ללכת.
כן, אבל אין שם מקומות תעסוקה.
רוצים להיות במרכז.
תראה, עושים גם הרבה עבודות, אני לא בא ליחצן את הממשלה, לא זו, לא הקודמת ולא
אחרת. לא, אנחנו לא דברים.
עושים גם הרבה דברים בשביל לשפר את התעסוקה, אבל אתה יודע, מטרופולינים זה משהו שקיים בכל העולם ומושך בכל העולם את האנשים. הטעות של הממשלות הקודמות הייתה שהיא חשבה שתוכל להכריח אנשים ללכת. וזה לא עבד. אתה יודע, ב-2006 קיבלה הממשלה החלטה שהיא לא מתכננת יותר באזור המרכז. אני מזכיר לכם, בין 2000-2010 משבר נדלן, מחירים יורדים, הנושא לא בכותרות, קבלים החלטה מטומטמת.
זה מה שהכי הרבה גרם לעליית המחיר.
זה גם גרם, בוא נגיד. עכשיו, אני לא רוצה להגיד, זה גם גרם. לא מתכננת יותר באזור המרכז. אנחנו מתכננים רק בדרום ובצפון, ואז לא יהיה דירות במרכז. ואנשים הולכים, מה קרה? לא היה דירות, כל הדירות עלו. אגב, כשהדירות במרכז עולים, המחיר שלהם, גם בדרום ובצפון הם עולים. הרי כולם מצטרפים לתל אביב. תל אביב עולה, גם הם עולים. זה לקח לא מעט שנים להסיט את הדבר הזה. עכשיו, מספרים לי אנשים ברמי, אנשים ותיקים, שהם היו מגיעים ב-2006-2008 לוועדה מחוזית מרכז ברמלה, עם תוכנית על, בתוכנית בראשון לציון. ואומרים להם, חבר'ה, קחו את הניירות שלכם, ועופו לנו מהעיניים. לא עושים תוכניות חדשות.
לא מקדמים בנייה עכשיו.
החלטה שאני לא מצליח להבין מאיפה הגיע. אגב, אני מכיר את האנשים שקיבלו את החלקם, אומרים שזה נכון עד היום, ואומרים, מה שקרה זה שהממשלה נשברה. אנשים חכמים, לא רוצה להגיד בשמות.
ואפרופו החלטה שאתה לא מצליח להבין, איך אתה מסביר את ההחלטות לקדם מחיר למשתכן בערים כמו גליליה, הרצליה, רמת אפעל, ראשון לציון? למה? למה לתת שם לאנשים עם הון עצמי גבוה?
אם יש לי 5 דקות, אני רק אגמור לשום את הסיפור, כי שאלנו את זה באמצע, ונחזור למחיר למשתכן. מה שרמי עושה בעולם הזה, שהיא מתכננת קרקעות, והיא הולכת למוסד התכנון, לוועדה המחוזית, ואגב, היא לא מקבלת שמה בהכרח יחס יותר טוב מאשר יצחק תשובה שבא עם התוכניות שלו. אנחנו עומדים בתור כמו כולם, צריכים לשכנע את הוועדה שהתוכנית נכונה וחכמה ושיש פתרונות ביו, וזה להפך. לפעמים היחס יותר גרוע, כי אומרים, אתם הממשלה. אז תכניסו פה עוד איזה 100 מיליון שקל ותקימו צומת, מה שלא יגידו ליזה בקבלני. עכשיו, בשנים האחרונות, מאז שהתחיל המשבר, שהממשלה הבינה, בעיניי זה בעיקר ב-2015, שבא כחלון עם ארגז, הוא גם מינה אותי לתפקיד, לא שלא היה בינינו שום היכרות מוקדמת, בא עם ארגז הכלים שלו ואמר, אני רוצה לראות את התמונה הכוללת. אני אחראי על מינהל תכנון שעושה את התוכניות, אני אחראי על רמי, אני אחראי על משרד השיכון, אני עושה את כל הדברים האלה ביחד. ובתור שר האוצר אני יודע לתקצב תשתיות לדרכים, לזה, ובסוף, ב-2018-19 מחירים התחילו, הייתה בלימה של הירידה ומחירים התחילו לרדת בשנים האלה. ואז רמי כגוף מתכנן, מוציא מכרזים, משהו כמו 400-500 מכרזים בשנה, ומציף את השטח בדירות, והכמויות עלו. ב-2012-13 שיווקו 20-30 אלף יחידות דיור, השנה שיווקו 100 אלף. במכרזים, ואחר כך ובעסקאות עלו מ-30-40 ל-80. וזה, לא סתם יש התחלות בנייה של 70 אלף יחידות דיור. גם בגלל זה שרמי הוציאה דברים לשוק. עכשיו, היא יכולה להוציא דברים לשוק, היא צריכה לריב עם ראש העיר, דיברנו על זה, היא צריכה לדאוג שיהיה תשתיות, וכשבאים לשר התחבורה, ואגב, שרת התחבורה באחד הכנסים האחרונים אמרה את זה, בצדק מבחינתה, חבר'ה, רבותיי, אם יש צומת שצריך לבנות בגלל איזו שכונה שרמי מקימה, אל תבואו אליי, שרמי תממן את זה. זה לא בעיה שלי, אני עושה כבישים לילת.
אבל הרגע אמרת שרמי בסך הכל חברת ניהול של המדינה.
בסדר, אבל...
אז מה זה שרמי יממנו את זה?
בסוף...
איפה התקציבים האלה יושבים?
נכון, אז על זה יש ויכוח, בסוף יש זה, יש משרד האוצר, יש אגף תקציבים, מייצרים. זה העבודה הסיזיפית שאני מדבר עליה.
אתם לא חברה פרטית. נכון,
אבל זה סדרי עדיפויות שצריך תמיד לעשות. הכסף הולך למדינה. אגב, טכנית, פיזית, לרמי אין חשבון בנק. כשאת באה לשלם כסף, זה הולך ישר לקופה של ירון זליך, המחשב הכללי.
ב-2003.
כן, כן.
זה הכסף מגיע ישר למדינה. אבל עכשיו בסדר, אבל המדינה יש לה הכנסות, יש לה הכנסות ממיסים, יש לה הכנסות ממכירת קרקעות, יש לה סדרי עדיפויות.
אז זה הגיוני לבוא להגיד, לכו לרמי שיבנו את הצומת. נכון,
אבל מצד שני, רמי המון פעמים לוקחת מהתקציב שלה, אגב, בהסכמה של משרד האוצר.
כן.
ותמיד יותר קל לוותר על הכנסה מאשר להוציא כסף, כי התקציב של רמי הוא מחוץ לתקציב, הוא תקציב של רכוש קבוע, ומממנת מחלפים, בהחלט. כל מחלף יבנה דרום, מי שמכיר,
אני גר שם,
חדשה, מומן על ידי רשות מקרקעי ישראל, מהשקל הראשון, השקל האחרון, 300
וגם שם היה סיפור.
300 ומשהו
מיליון. בגלל שעד שלא עשו את המחלף, לא רצו לבנות את השכונה, והראש העיר הוא צדק.
הנה דוגמה, נתת דוגמה. הוא צדק? צביקה עוברי, זיכרונו לברכה, באמת איש דגול, אני עבדתי...
אחרת כל העיר הייתה מתפוצצת בפקקים.
הוא, אבל, תראה, כשהוא בא עם אמירה צודקת, אז קודם כל, הוועדות התכנון לקחו את זה בחשבון, ובית, אנחנו, רמי, אני, אמרנו לו, כן, אנחנו נדאג לממן את הצומת הזאת. אגב, יזם פרטי לא מסוגל לעשות את זה.
ברור שהוא לא מסוגל, זה מאוד...
אז יש היום מחלף, שמשרת אגב גם את נמל חיפה, את נמל אשדוד, כי הוא מחלף גם הולך לכיוון מערב, ומשרת את השכונה החדשה שכבר חיה וקיימת, וזוכה מחיר למשתכן, גרים שם וקיבלו...
וגם שם היו הטבות לא נורמליות. כן,
אז זה מה שרמי, עושה בהיבט הזה היזמי שלה. מה היא עושה עוד למשל? כל פינוי מחנות צהל לנגב.
רציתי בדיוק לשאול אותך על זה.
אם הייתם לאחרונה בראשון לציון, איפה שהיה שער ירושלים ושער ראשון, אתם יכולים לראות מה קורה שם עכשיו, צריפין. אני הייתי שם בבד 10 לפני...
זה פעילות של רמי?
כל המימון...
מעולה, אין שום היגיון שהמחנות האלה שבו...
מצוין, אבל אני רק רוצה להראות לכם שרמי עושה עוד דברים חוץ מלהתעלל באנשים.
שדה טוב וגלילות.
כל הסיפור של כל פינוי מחנות צהל הנגב, ממומן מלא, 100%, זה עשרות מיליארדים, זה 40 מיליארד דולר, 40 מיליארד שקל ויעלה, ממומן כולו מהכנסות של רמי. לא נופל על תקציב של המדינה.
אבל שוב, אתה אומר שרמי זה של המדינה, אז למה אתה עכשיו עושה הפרדה בתקציבים?
אבל התבחיני, זה שאלה מצוינת מה שאת שואלת, ואני חייב לתת לך שתי משפטים של חשבונאות לאומית. למדינה יש תקציב, מדינה, לשנת 2023, יש 400 מיליון, מיליארד שקל הכנסות ממיסים, ואז מממנים את הצרכים השוטפים. אבל המדינה גם מחזיקה רכוש קבוע. הרכוש הקבוע שלה זה החברות הממשלתיות, זה אלף אחד דברים אחרים, וזה גם הקרקעות שבבעלותה. ואת כיועצת משכנתאות יודעת שאתה תמיד אומרת ללקוחות שלכם, אם מכרתם את הדירה, הדבר הראשון מה תעשו? תבדו את המשכנתה. אתם לא מוכרים את הדירה, משתמשים בה בשוטף, ונשארים עם המשכנתא, ולכן כל ההכנסות של רמי ממכירת רכוש קבוע אמור ללכת להקטין את החוב של מדינת ישראל כדי לשמור, כולם דיברו עכשיו בשלושה שבועות האחרונים, הסיפור של הדירוג הכלכלי של המדינה היה בכותרות, בשביל לשמור על הדירוג הכלכלי, כי אם אתה תוריד את הרכוש הקבוע שלך ולא תקטין את ההלוואות, אז היחסים הכלכליים שלך הלכו, ולכן הכסף של רמי הוא לא הכנסה שוטפת, הוא לא חלק מתקציב המדינה, אלא הוא אמור לחצות אלף דברים אחרים. עכשיו, התפקיד בסוף של מנהל רמי זה לאזן בין הדברים ולהגיד, אתה רוצה שאני אפתח את המדינה ומכור את הקרקעות, זה חלק מההוצאות שלי לביצוע
התוכניות
היעדים שלי. זה כמו כאילו עלויות שיווק המוצר בחברה שמשווקת, אז יש לה עלויות שיווק.
זאת אומרת,
חלק מעלויות השיווק שלי זה לממן את פינוי מחנות צהל הנגב, ואגב, רמי לא מפסידה כסף אף פעם, למה? היא תמכור, היא מוכרת עכשיו כבר, את הקרקעות של פינוי מחנות צהל, תקבל עליהם 100 מיליארד שקל, והיא שילמה עליהם 50 מיליארד, רק מה? החולת הפיננסית של רמי היא כזאת, שהיא יכולה מה-50 מיליארד שקל האלה, לשלם 30 לפני שהיא קיבלה שקל אחד, מהכנסות אחרות, ולהתחיל לקבל את הכסף האחר בהמשך. עכשיו, אם בא עכשיו לתקציב המדינה ואומרת לו, אתה עכשיו תוסיף עוד 3-4 מיליארד שקל בשנה לתקציב הביטחון משל שהם יפנו את מחנות צהל, אז אתה בבעיה, כי אתה צריך לקצץ בחינוך ובבריאות ובמקומות אחרים. וזה החשבונאות הלאומית, זה שתי ספרים נפרדים, הכסף של המדינה, אבל רמי משתמשת בבעלות על הקרקע בשביל לייצר, אני תמיד קראתי לזה, למנגנונים של פיתוח, כאילו ליזום מיזמים שיש להם השפעה על הכלכלה, כמו פינוי מחנות צהל הנגב. דוגמה נוספת, מפרץ חיפה. היום כולם מדברים על הפינוי של מפרץ חיפה, הייתה כתבה השבוע, שהולכים להכניס שם 130 אלף יחידות דיור, שזה יותר מכל מה שיש.
רגע, אז הטריגר לפינוי שהמפרץ חיפה מזהם ופוגע בבריאות של התושבים, נכון?
כן, בין השאר. וגם ניצול הנכון של הקרקע, כי תחשוב, מי הקים את כל המפעלים במפרץ חיפה? הבריטים.
הבריטים שיהיה קרוב
לנמל. כן, בתי זיקוק זה הבריטים הקימו, החוות מחלים שם.
ממש הוא בהיסטוריה, אני לא ידעתי את זה בכלל.
זה שהמסילת רכבת, שאתה נוסע על כביש החוף, נמצאת בינך לבין הים, זה נשמע לכם הגיוני, זה טירוף. מי עושה מסילת רכבת על הים?
שטח נדלני כזה.
בדיוק, בגלל שהיה נורא מאוד אטרקטיבי.
זה חוסם את האנשים. אבל הבריטים כבשו פה את המדינה. היה להם מנדט, לא כך עניין אותם, לא העתיד יותר מדי.
עניין אותם נגישות, להעביר סחורה, להעביר
דברים. אז אתה אומר, כל החולאים של התכנון זה עוד... אנחנו ירשנו אותם.
מימי המנדט הבריטי.
לא, ברור שאחר כך הוסיף.
חלק גדול מהם.
אבל בבסיס זה התחיל ככה. וכל האירוע הזה של פינוי מחנות חיפה, זה יוזמה של רשות...
מחנות חיפה התכוונת המפעלים במפרץ.
כן, המפעלים למעשה להפוך את חיפה למטרופולין. זה הדרך שאנשים ימצאו,
זאת אומרת לחיפה שתהיה תל אביב, אבל...
תהיה עוד, היא לא תהיה תל אביב אף פעם, כי כמו שאין...
עוד היא מבוקשת.
כמו שלוס אנג'לס היא לא ניו יורק, ושיקגו היא לא ניו יורק.
נכון, אבל בארצות הברית יש לך... כן,
ניוק... 300 אלף, מיליון תושבים.
יפה, יש לך את לוס אנג'לס, יש לך את ניו יורק. לוס אנג'לס, זאת אומרת... זה מטרופולין מאוד חזק לו...
אז להפוך את חיפה גם למרוב מבוקש.
יש לך גם את, שנייה, את טקסס. שעול,
יש שם 300 מיליון תושבים, אז רגע, צריך יותר מרכזי.
שנייה, נכון, נכון, אבל טקסס הלכה והתחזקה.
נכון.
אז אני אומר, אם מדינת ישראל תראה אסטרטגית
חד, א', את חיפה... זה לא אם, זה לא אם. מדינת ישראל רואה, תקראו את ההחלטות, מדינת ישראל רואה, רוצה לה, היא רוצה להפוך את באר שבע למטרופולין, משקיע המון כסף בזה גם.
זאת אומרת, אז יש פה פוטנציאל בחיפה...
ורוצה להפוך את חיפה. השאלה היא, זה תהליך שיקח המון שנים, כי שבאמת יהיה את ה... את הנהירה הזאת של התושבים, אבל כל האירוע הזה של פינוי המפרץ והמפעלים המזהמים, הוא יזמה של רשות מקרקעי ישראל, שאגב בהתחלה התנגדו לה הרבה. בסוף אני זוכר שאני באתי לישיבה מחרת אצל שר כחלון, והצגנו לו את התוכנית הזאת, ואמרנו, תראה, אנחנו צריכים אוקיי, תן לנו אוקיי, והוא כמובן תמך מאוד בתוכנית הזאת, זה היה לפני 4-5 שנים, והנה עכשיו, עוד אותו, הולכים לאשר תוכנית מתאר ארצית, שהופכת את המפרץ ל-130 אלף יחידות דיור, עם פארקים ואגמים וגופי מים ומה שאתם לא רוצים.
מעניין, לכל המשקיעים.
זה ייקח המון שנים שזה יקרה.
זהו, אז בדיוק, האם זה ייצור עצה מטורף שיוריד את המחירים של הדירות הישנות, או דווקא יעלה את הכל?
ההפך,
שואם,
ההפך.
דיברנו על זה שהשוק הוא משוכלל ועובד לשל כל הכיוונים, אבל אף אחד לא חולק על זה שצריך להגדיל את ההצע. אנחנו צריכים 50-60 אלף יחידות דיור כל שנה. תחשבו, מדברים, 130 אלף, זה שנתיים, כאילו, לצורך העניין. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הפעילות של רמי, שרמי מושפעת ממבנה הבעלות. אמרתי את זה קודם. יש ערים כמו מודיעין, כמו שוהם, שזה ערים חדשות שהמדינה הקימה, והקימה אותם בכוונה על קרקעות שהן בבעלותה. כמו הולכת לעשיר בעין. איזה יזם פרטי שזה הקרקע שלו, אמרו, נעשיר את אזרחי מדינת ישראל. נקים את הקרקע למדינת שלנו, אנחנו גם שולטים בזה. לא תלויים בזה שיזם פרטי יקום בבוקר וחליט, עכשיו אני רוצה לבנות, עכשיו אני לא רוצה לבנות. רמי מוציאה מכרזים לפי ההחלטות של, החלטות מדיניות של הממשלה ומכריחת היזמים לבנות, אתה יכול לקנות את הקרקע ולא לבנות עליה.
תוך זמן מסוים.
תוך זמן מסוים וכולי. אז זה גם שינוי מדיניות שכך לא נסע בשנים שהוא היה על ההגה, בהתחלה זה לא היה ככה. אז מקום שלרמי יש בעלות על הקרקע יכולה להשפיע. ולכן היא הוציאה אלפי יחידות דיור במודיעין בשנים האחרונות, עכשיו זה טיפה נעצר, תוכנית שדיברתי עליה בשוהם, תראו מה שקורה בראשון לציון, על מחנות צהל, לא רק במחנות צהל, בנתיבות, באופקים, בסדרות ששם לרמי יש בעלות על הקרקע, אגב נתיבות.
שדה דוב וגלילות.
ושדה דוב, שזה...
זה כן. רמי, גם גלילות, שדה גם דוב, שדה דוב.
שדה דוב, 60, בין 60-70 אחוז מיחידות הדיור הם של רמי.
השער פרטי, יזרים פרטי.
בגליל יאב זה גם של רמי.
גלילות.
חלק וחלק, חלק פרטי וחלק, 50-50
אחוז. מחנות צהל גם בגלילות.
כן, נכון, אבל על החלק של מחנות צהל זה מדינה, אבל התוכניות של גלילות, ציר הנופש.
חלק פרטי.
וזה, יש חלק פרטי, או חוכרים שכבר קנו את הקרקע מרמי, אז זה כבר לא לגמרי שלהם. אבל בגבעתיים למשל, אין לרמי כלום. עכשיו, גבעתיים אגב, הכל זה אדמת קק"ל. כל גבעתיים בנויה לאדמת קק"ל, אבל מכרו אותה כבר. כן. ואנשים גרים שם. המדינה לא יכולה למכור אותה עוד פעם. היה מגרש אחד לרמי ריק בגבעתיים, מכרו אותו לפני כמה זמן, חנן מור קנה אותו.
אז אתה אומר, כשמדברים על שחרור קרקעות, נגיד עיר כמו גבעתיים, בכלל מחוץ
למשחק. אז בכל מה שנו, היא לא מחוץ למשחק, כי בגבעתיים, ההצעה של הקרקעות צריך לבוא מתחדשות עירונית, ואגב, זה מה שקורה שם. אני אומר שכשבאים למדינה ואומרים לך, את הבעלים של 93% מהקרקע, איך את לא מורידה את הדירות בצ'יק, זה אמירה פופוליסטית, כי הבעלות של הקרקע היא לא מתחלקת באופן שווה על פני המדינה. יש מקומות שיש יותר ויש מקומות שיש פחות, כמו שאמרתי לכם, בחדרה כמעט ואין בעלות של מדינת ישראל על הקרקע.
יש שם גם הרבה קרקעות חקלאיות ושמוכרים ויש שם כמי עסקאות.
כן, אבל שוב, תבחין בין קרקע פרטית לקרקע, רוב הקרקע החקלאית, אגב, רוב הקרקע החקלאית שייכת למדינה. אבל יש גם קרקעות חקלאיות.
ומה התהליך הזה? שאנשים קונים קרקע חקלאית, למה הם אומרים, אולי הנינים שלי יזכו לבנות על זה?
בדיוק, יש פה איזה סיפור כאילו גם מאוד כאוב של הרבה.
אנחנו צריכים לדבר על מחיר למשתכן שלנו זמן, אבל על הנושא הזה אני אגיד משהו למאזינים ששומעים.
על הקרקע החקלאית.
מי שעוד אין לו דירה אחת והוא לא מבוסס מבחינה כלכלית, שלא יקנה קרקע חקלאית.
לעולם, בכלל.
לעולם. ולא יקשיב לכל הבולשיט שמוכרים לו. עכשיו, בטח ובטח שלא יקנה קרקע חקלאית שהיא לא פרטית. זה קצת נעצר בשנים האחרונות, כי אנשים הבינו את זה סוף סוף.
לא לקנות קרקע חקלאית.
קרקע חקלאית שהיא בבעלות המדינה, ואתה חוכר של רמי, זה הדבר הכי מטומטם שאפשר לעשות. לא לעשות את זה.
כי לא רואים מתי זה...
לא, כי גם כשהקרקע תשנה את יהודה, רמי תיקח לך את הקרקע. ותן לך פיצוי של 50-60 אלף שקל לחודש. 50 אלף שקל לדונם. כי הקרקע החקלאית שרמי... מחקירה קרקע חקלאית, היא אומרת, אני נותן לך את זה בשביל לגדל חסה. ביום שתפסיק לגדל חסה, אתה מחזיר לי את הקרקע. ולכן זה גם עולה גרוש ורבע, התשלומים לרמי משלמים.
לא תמיד יש גם קרקעות כאלה שאתה קונים ב-400-500 אלף שקל.
זה קרקע פרטית. עכשיו, בעבר היו מוכרים גם קרקעות של רמי, היו כללים אחרים, תנאים אחרים. אז אחד, לא לגעת, לא להתקרב.
לא לקנות קרקעות חקלאיות, אלא אם כן אתם... חקלאיות... יש לכם המון נכסים ודירות ואתם מומחים.
של רמי, לא לגעת...
של רמי, לא לקנות.
יש לך אלף אחת נכסים, קרקעות חקלאיות...
אז מה לשאול, האם זה רמי או לא?
לא לגעת בכלל, וקרקעות חקלאיות שהן בבעלות פרטית...
כן,
כן. אם זה אין לך דירה, וזה ההשקעה הראשונה שאתה עושה, גם להתרחק. אם אתה כבר עתיר נכסים...
תשקיע בנדלן בחוץ לארץ, אולי עדיף.
כן. אם אתה עתיר נכסים, ואתה רוצה לעשות איזשהו השקעה שתניב
או שאתה איש מקצוע מומחה
האורך. אז תבדוק ותבחון את זה, אבל זוג צעיר שאומר, אין לי כסף לקנות דירה.
לא לעשות את
השקטות. יש שם כדי זכות לדירה בקרקעות ברמת השרון, שכותבים לי במודעה שאותו הולכים להיות להפשיר, לא לעשות את זה בשום...
להיזהר מזה.
לא להסתכל בכלל, אתה אומר. לא ראית משהו.
ראיתי כאלה שזה קרה מורגידים, באמת ברמת השרון ובעוד השרון, באמת עשו שם... אבל, נכון, אוקיי,
אבא שלי עוד לימד אותי שאתה מסכן את הכסף שאתה לא צריך. לא את הכסף שאתה כן צריך, ויש פה סיכון במקומות האלה. עכשיו, איפה שיש ודאות, איפה שזה כבר
לא מסוכן,
אז זה לא 400-500 אלף, זה יהיה כבר
מיליון. אז כבר הקבלן יקנה
איזה שוב. וזה כנראה גם לא יגיע לשיווק במאומן בפייסבוק, אותה קרקע.
כנראה זה קבלן גדול יקנה את זה, כי הוא יודע שזה הולך להפשיר, ויש לו את השמי שלו, שלקח בעשרות אלפי שקלים. טוב, מחיר למשתכן.
מחיר למשתכן. הרי קצת דיברנו בהתחלה של השיחה על הכשלי שוק שקיימים.
כן.
בשוק של הנדלן. והזכרנו, חלק מהם יש עוד. אני מזכיר לכם.
רק טיפה תתקרב למיקרופון.
הנושא של הביקוש, הנושא של החוסר מוטיבציה של הרשויות המקומיות להגדיל נדלן. המדינה שלנו גם כן, שיפרו מאוד את הליכי התכנון במדינה, בשנים האחרונות. אבל עדיין, אנשים גרים בצמודי קרקע והולכים לבנות לידם מגדלים, אז הם מגישים התנגדויות, למה בונים לידם מגדלים, למה מה קרה, מישהו יבטיח לכם שלא יבדו לידם מגדלים? תגידו תודה שיש לכם צמודי קרקע, זה כתוב בטאבו שצריך, שאסור לבנות ברדיו שלך, אז הליכי, הנימבי אני קורא לזה, אף אחד לא רוצה, כולם רוצים שיגדילו את היצע, אבל לא בעיר שלהם, כי לא יהיה להם פקקים ולא יהיה להם זה.
הנושא של
הרישוי, מאוד מאוד קשה להוציא יותר בנייה היום במדינה, זה נהיה בעיה קשה מאוד. חלקה נכונה ברמה...
הוועדות מוציאות את היתרים, נכון?
ועדות
התכנון והמיות, כן.
וכן הלאה וכן הלאה, יש עוד דברים. שאני, עצומות הבנייה, הכוח העבודה, התקנים. עכשיו, בכלכלה, ואני לא כלכלן דגול, אבל בסוף, אני מאמין גדול בכלכלה חופשית, ומחיר למשתכן זה ההפך מכלכלה חופשית. ואני מאמין בכוחות השוק והכל. אבל גם הקפיטליסטים הכי גדולים, וחסידי תיאוריית היד על הנעלמה, אומרים, איפה שיש כשל שוק, השוק צריך להתערב. במונופולים, במסחר בניירות ערך, שיש הפרשי כוח בין, ומידע. וכשאנחנו מסתכלים על העתיד של מדינת ישראל, שכמו שדיברנו, צריך את ה-50-60 וזה יעלה, זה 55, עוד 5 שנים זה 60, עוד 5 שנים זה 65, אנחנו גודלים. Mm-hmm. כמויות של יחידות דיור האלה. מול כשלי השוק הקיימים, אנחנו צריכים לעשות איזושהי התערבות בשוק. והשאלה, מה ההתערבות הזאת שנעשה? ומחיר למשתכן לא המציא אותו כחלון. מחיר למשתכן נולד ב-1992, שר השיכון היה פואד בן אליעזר, עלייה גדולה מברית המועצות, התמודדו עם עליות נדלן בדיוק כאלה, ואז אמרו, בואו ננצל את הבעלות של המדינה על הקרקע בחלק מהמקומות, ונוותר על הכנסות מהקרקע, וכל הזמן אומרים, שהמדינה תכניס את היד לכיס ותוותר ותשקיע, אז הנה, אמרו, נוותר על ההכנסות, וניתן לקבלן את הקרקע בזול יותר, על מנת שהוא ימכור את הדירות בזול יותר.
מהר יותר.
אבל בשביל, הרי בסוף אנחנו מדינת ישראל, אף אחד פה לא פרייר, ובשביל לוודא שההנחה שאני נותן לקבלן משתרשרת בסוף לקצה לדייר.
אז הקבלן התחייב על מחיר דירה,
נכון? אני צריך לשלוט על כל השרשרת הייצור. וזה מה שמחיר למשתכן עושה. מחיר למשתכן אומר, אני נותן לך קבלן את הקרקע בזול יותר, אבל אני אומרת לך כמה זמן אני אקח לבנות, מה החוזה שיהיה לך עם הדייר, בשביל שלא תכתוב בחוזה, שאחר כך בשביל עוד שני תקעים אני אקח בך עוד 200,000 שקל, מה המפרט הטכני שתבנה, אני אוסרת עליך בכלל לעשות שינויים, כי אנחנו יודעים איפה שאנחנו חיים, וכו' 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 וכו'.
מתבקש ונהדר שהיה את זה, ואז אני שואלת אותך שוב, ואמרת לי שזה אחלה בעיניך.
אני עונה לך.
למה? למה גליליאם, ראשון לציון, רמת אפעל?
דוח בנק ישראל האחרון למשל כתב שהפרויקט של מחיר למשתכן גרם לעליית דיור ולהגדלת הביקוש, שזה משהו שאני לא מסכים.
גרם לעליית המחירים, אני גם לא מסכימה עם זה.
אני גם לא מסכים עם זה לחלוטין. ואז באה המדינה, היו מספר תוכניות של מחיר למשתכן לאורך השנים, כשכחלון הגיע ב-2015, הדבר המשמעותי שהוא עשה, ולזכותו היה אומר, הוא לא המציא את הגלגל. ובשוק הנדלן אי אפשר להמציא. זה, אתה יודע, זה אולי השוק השני הכי עתיק בעולם, אומרים על המקצוע הכי עתיק בעולם. אז נדלן זה הדבר השני הכי עתיק בעולם. תמיד אנשים היו צריכים לגור באיזשהו מקום. כבר המציאו את הכל, כבר, סליחה, כבר ניסו את הכל. כל אחד בא עם איזה המצאות חדשות שלו, וזה חלק מהבעיה של איך שהמדינה מתמודדת. וכחלון לא המציא את הגלגל, הוא רק העמיק את זה מאוד. והוא אמר, אנחנו נעשה תוכנית שתהיה פשוטה ושתהיה נרחבת. עכשיו, יש המון טענות, למשל, למה עושים הגרלה. בצדק, נכון. אבל מה כן? בואו נגיד בלו. בסוף יש מוצר מוגבל.
בחינה של מצב סוציו-אקונומי.
אז אוקיי, אז ניסו, וזה מה שאני אומר. היה תקופה, היה, אריאל אטיאס היה שר השיכון ויושב ראש מועצת מקרקעי ישראל, ו... תקופתו גם היה מחיר למשתכן. והוא אמר, בוא נעשה מבחנים של סוציו-אקונומיים. ואז התחילו לריב, אגב, רלוונטי מאוד למה שקורה היום. רגע, למה, מה הניקוד ייתן למספר ילדים? מספר שנות נישואים, אנחנו מעדיפים חרדים. אנחנו נותנים העדפה ליוצא צבא, אז אנחנו נגד החרדי. רבו שנתיים על הקריטריונים. ולכן עשו מערכת פשוטה, שיש בה גם עיוותים. הרי תמיד יש, ואמרו,
קשה, קשה.
יש חדירה? אין לך דירה.
נכון, אז מה שקרה שאנשים עשירים זכו בפייס.
אז זכו לא נורא, בסוף המדינה יכולה, בסוף יש מטרה. אל תסתכל על הקצוות. אם אתה נכנס למבחני...
אתה יודע כמה אנשים עם הון עצמי של מיליון שקל היו אצלי, שקנו דירה במחיר למשתכן?
מצוין, והם לקחו משכנתה פחות חצי מיליון שקל.
לא, הם ענפו, הם קנו שתי דירות.
מצוין, אבל תראה, שתי דירות אם הם היו זכאים זה משהו אחר.
לא, הם קנו דירה אחת במחיר למשתכן, השאירו כסף, קנו עד אחת.
יש עיוותים, אבל יש גם יתרון גדול מאוד בפשטות. עכשיו, גם הגרלה זה לא הדבר שאני הכי סס אליו, אבל אין דרך אחרת. כשאתה עושה הגרלה, שנייה, זה שוויוני ו... בסוף נותן לכולם את הזכות. אחר כך, העובדה שהקריטריונים היו מאוד פשוטים, יש לך דירה או אין לך דירה, יצר יכולת להגיע להיקפים האלה. עד היום זכו מעל 100,000 אנשים, 70,000 אנשים כבר יש להם חוזים, עשרות אלפי אנשים גרים בדירות, אז זה שאתה שומע בתקשורת על איזשהו פרויקט אחד שנתקע, כאילו שבשוק הפרטי אין פרויקטים שנתקעים.
אלפים כבר הוכלסו.
עשרות אלפי אנשים
גרים בדירות. כי קל להתאפס לזה, זה פופוליזם. אני מסכים איתך.
ולכן אני חושב שחלק מהכלים של הממשלה להתמודד עם משבר נדל"ן, זה לעשות תוכנית דיור לאומית, ממשלתית. בעבר, אגב, היו משכנתאות מסובסדות. הסבסוד של המשכנתאות לזוגות צעירים מופיע בחוק ראשי של הכנסת. זה לא היה רלוונטי בשנים...
זה עד היום קיים.
הוא לא השתנה. עכשיו, זה לא היה רלוונטי בשנים האחרונות, את יודעת יותר טוב ממני, כי הריביות היו נמוכות גם ככה.
נכון.
תכף זה יחזור להיות רלוונטי. נכון. אז כמו שיש סבסוד של משכנתאות, צריכה להיות תוכנית דיור לאומית. וכל זוג צעיר, גם אם הוא לא עני, הוא לא צריך להיות עני בעיניי, כל זוג צעיר, פעם אחת, מדינת ישראל תעזור לו לקנות את הדירה הראשונה שלו. עכשיו, ההנחות שקיבלו, ברור שההנחה במרכז הארץ היא יותר גדולה מאשר ההנחה בנתיבות, כי הדירות במרכז הארץ יותר עולות, אבל בחלק היחסי, הם פחות או יותר האחוזים, משהו כמו 30%, 20-30%, הנחות קיבלו כולם בערך באותו חלק יחסי.
עדיאל, למה גליליום נכנס? למה?
כי אני אגיד לך מה, בשביל לעשות השפעה על השוק, ומה שקרה בסוף שגם המחירים התחילו לרדת, היה צריך בשביל שאנשים יאמינו. מה קרה ב-2020? 2020 הדירות עלו ב-20%. שזה טירוף, עד עכשיו לא מדברים את זה. הם עלו ב-10 שנים ב-100%, ובשנה אחת ב-20%.
טירוף.
והריבית עלתה באותה שנה. זה היה מה הפוכה. מה קרה אז? אני, יש לי את התיאוריה שלי. אם אתם זוכרים, שר האוצר, ויקטור ליברמן, נכנס לתפקיד, ואמר, השנה מחירי דירות יעלו רק ב-10%. מה עושה בן אדם שהוא שומע כזה דבר?
אומרים, ישר קונה, כי הוא מרוויח. כי זה מניה מתוחה.
שר האוצר לפניו, ישראל כץ, איך שהוא נכנס לתפקיד, ביטל את המס רכישה הגבוה למשקיעים. אגב, לא יודע, הוא שמע לאנשים מהתאחדות הקבלנים, שאמרו לו, זה... טק, כל המשקיעים חזרו לשוק. ואז בא ליברמן, אמר, אני מוריד את זה. אז כולם אמרו, רגע, זה עוד שירד, עוד פעם כל המשקיעים הלכו. גם שר השיכון הזה...
כל הזמן הטריפו את השוק.
אנחנו... אמרו, כחלון...
אני לא אבטר לך, למה גליליום כזה ערך נדלני יקר, שווה, באזור ביקוש, למה הוא נכנס לתוכנית כמו מחיר למשתכן? למה היה צריך לתת שם דירות ב2 מיליון שקל במקום 3?
אני אענה לך על זה, אבל אני כן חוזר למה שאני התחלתי להגיד קודם. יש לפסיכולוגיה של הכלכלה המון המון משמעות, ואנחנו צריכים, וזה מה שכחלון הצליח לעשות, הוא אמר, אני לוקח את זה על עצמי, אני לא מתפחד מהבעיה הזאת, אני הולך להתמודד עם האירוע. והשרים שבאו אחריו ראו מה קרה לו, ורק היום אנשים מעריכים את מה שהוא עשה. ראו מה קרה לו, ואמרו, אנחנו לא רוצים. והשוק ישר הבין שאף אחד לא הולך לטפל באירוע הזה, והייתה קפיצה של 20% במחירים. כולל הסיפור הזה של המשקיעים שדיברנו, וברגע שכחלון בא ואמר, כל השיווקים של רשות המקרקעי ישראל, כולם יהיו במחיר למשתכן. ובכל הפרויקטים יהיו 100%, אגב, שזה היה טעות. בסוף הורדנו את זה ל-80%. בסדר, גם עשינו טעויות.
זאת אומרת שכל מקום שהיה בו מכרזים, היה צריך להיכנס בתוכנית, זה מה שאתה אומר?
כן.
אז אי אפשר היה להחריג ערי ביקוש?
לא, אבל אתה בסוף, את בעצמך אמרת, שאנשים רוצים לבוא לגור באזורי הביקוש. הרגע אמרנו שהממשלה לא יכולה להכריח אנשים לעבור לגור בדרום ובצפון. אנשים יגורו איפה שיש להם עבודה.
רגע, אבל שנייה, מה זה להכריח?
אם אני אעשה מחיר למשתכן, רק איפה שהדירות זולות, אז למי את...
אז אולי היו עוברים לשם.
עוד פעם, אז אנחנו עוד פעם מכריחים את האנשים, אבל הוא עובד איפה שיהיה בעבודה שלו.
פותחים את האפשרויות.
ההיקף של התוכנית הזאת, שהיא הייתה רחבה מאוד, הייתה לה השפעה מאוד מאוד גדולה. ואני שוב אומר, אני חושב שגם זוג הייטקיסטים, שיש לו משכורת טובה, וכתוצאה מהפרויקט הזה של מחיר למשתכן, שהוא קיבל אותו בהגרלה, לא בגלל שהוא חבר של סבתא של מישהו, וכולם יכלו לגשת לשם. עם עדיפות לבני מקום, אגב, למה עשו עדיפות לבני מקום? לא באמת צריך לתת עדיפות לבני מקום, הרי מי שנולד בהרצליה לא צריך לתת לו עדיפות עוד פעם, אבל זה היה בשביל שראש העיר ירצה לשווק, כי הוא לא רוצה לשווק, אבל הרי כשיש לו בני מקום, והוא אומר,
יש לו כן אינטרס. בני מקום
שנתנו פה, עשו פה איזשהו איזון. אז במקום לקנות דירה ב3 מיליון שקל, הוא קנה דירה ב2 מיליון שקל, ולקח מיליון שקל למשכנתה, ויש לו הכנסה פנויה הרבה יותר גדולה עכשיו. ויוכל לצרוך ויגדיל את הצמיחה, לא יקרה. עכשיו, כמה עלה למדינה מיליון שקל הזה, הנחה? המדינה הורידה את מחיר הקרקע בסביבות 300 אלף שקל. זאת אומרת, זו הייתה גם הנחה כלכלית ידיים, נכונה. המדינה מפסידה הכנסה של 300 אלף שקל, אגב, לא בציעה מהכיס, מבטרת על הכנסה של 300 אלף שקל, וכתוצאה מזה של היזם, אין הוצאות שיווק, יש פחות עליות ריבית, אין לו כל מה שצריך להיות, הוא מגלגל את זה לצרכן הסופי, שהוא מרוויח הנחה של מיליון שקל, אז על כל שקל שהמדינה נתנה הנחה, בן אדם מרוויח 3 מיליון שקל. שזו הנחה נכונה כלכלית. עכשיו, לא צריך להגזים.
עכשיו שאתה אומר את הדברים האלה, אני גם חושבת שאני מבינה למה בנק ישראל חשב שזה יביא לירידת מחירים, אבל בפועל זה לא קרה מכוחות השוק שפשוט משכו למעלה.
עכשיו, אגב, המטרה המוצהרת של מחיר למשתכן חלוטין לא הייתה להוריד מחירים. זה נכון, רגע, שבחדרי החדרים כולנו קיווינו שזה גם יגרום לירידת מחירים, כי בסוף אתה עובד על גם על הצד של הביקוש וגם על הצד של ההיצע, כאילו בצד אחד מגדילים את ההיצע והגדילו את ההיצע בשנים האחרונות, ומצד שני לקחו את הזוגות הצעירים ואמרו להם, אתם לא שחקנים בשוק יד שנייה, למשל, לכו תקנו דירות חדשות, כי לא כדאי לכם לקנות ביד שנייה, עדיף לכם פה, קבלו מעטות. עכשיו זה לא, אגב, ב-2019 מחירים התחילו לרדת. עכשיו אני אגיד לך, זה רק בגלל מחיר למשתכן, לא רק בגלל מחיר למשתכן, בגלל כל הדברים האחרונים התחילו לרדת, כי היה, הבינו שהממשלה מטפלת בתיק הזה. מה קרה בסוף 2019? נכנסו לסחרור של 4 מערכות בחירות. בסוף שהתחלפה הממשלה, מה שקרה, עוד פעם הורידו את המיסוי על המשקיעים, שינו קצת הבדיליות, החליפו, בא אלקין, אמר לא דירה מחיר למשתכן, דירה בהנחה. אחר כך ליצמן, לא דירה בהנחה.
אין לי קביעות בשום דבר.
ולכן, אני אומר, צריך לעשות חוק מחיר למשתכן. שלא כל שר יבוא ויזיז את זה. ולקבוע שם, כן, מה הרף העליון.
לקבוע הנחה.
לא, כן, אבל אני לא מפחד מזה שהרף העליון יהיה גם גליל ים. וגם, עכשיו, גליל ים זה, אגב, אני הייתי מעורב בפרסום שם אחד, זה גליגמן, ומאוד התלבטנו. זה היה בדיוק על הקצה. זה היה בדיוק על הקצה. וכשאנחנו פרסמנו את המחז, המחירים היו יותר זולים ממה שהם היום. Mm-hmm. אבל בואו ניקח את מודיעין או את ראשון לציון. גם לא זול שם הדירות.
לא.
אבל בדיוק שם אנחנו רוצים שהזוגות הצעירים...
התמקמו.
לא שהתמקמו, שם הם רוצים להתמקם. בואו ניתן להם את ההטבה במקומות שהם רוצים. עכשיו, מי שרוצה ללכת לדרום ולצפון, ילך, תשמעו, אם אתם מסתכלים מה שקורה בנתיבות, באופקים, בסדרות, יש שם פריחה מטורפת, עם לוקל פטריוטיזם מדהים, אנשים נהנים לגור שם, מבאר שבע עוברים לשם.
והקרקעות הרבה יותר זולות שם.
המכרזים עד לאחרונה, תראו עכשיו, יש מיתון ועצירה, אבל עד לאחרונה כל המכרזים הצליחו שם. פרויקטים של מחיר למשתכן ודירה בהנחה ודירה וזה וזה נלקחו. אז אנשים קיבלו בנתיבות, במקום לשלם על דירה 1,200,000 שקל, אז הם שילמו עליה 800. אז נכון, הם הרוויחו רק 400,000 ולא מיליון, אבל החלק היחסי מהמחיר הוא פחות או יותר זהה, וזה המשאבים שיש להם.
גם אין להם את הדירה של 2 מיליון, אתה עדיין צריך להביא 25,000 שקל, לדירה של 800,000 שקל, אתה צריך להביא 100,000 שקל בלבד.
זה בהיבט של...
עוד יש מענק של 40,000 שקל.
יש עוד מענק של 40,000 שקל.
צריך להביא 60,000 שקל ולקבל דירה עם משכנתא נורמלית.
אז לא מעט אנשים עשו את זה. עכשיו בוא נגיד שאני זוג שעובד במרכז הארץ, ושוכר פה דירה וקניתי דירה בנתיבות ואני מזכיר אותה, מה קרה? מה קרה?
אני בעד.
אז הזוג הצעיר הזה מתחיל את החיים שלו עם איזשהו בסיס כלכלי איתן, והוא יוכל להוריש לילדים שלו אחר כך את הדירה. עכשיו, זה שאנשים אומרים היום, ואני עוסק בדיור להשכרה, אבל היא לא נגד דיור להשכרה, שאומרים, הפתרון למשבר הנדלן זה שאנשים יגירו בסחירות כל החיים שלהם? מה פתאום?
מה הבעיה עם זה?
לא, אתם מנציחים עיוות חברתי וחוסר שוויון, כי היום שיעור הבעלות בדירות במדינת ישראל הוא כמו הממוצע ב-OECD. יש איזשהו פעם, בשנות ה-70, 90% מהדירות היו בבעלות. היום זה סדר גודל של 60% ומשהו. זה כמו בגרמניה, אנחנו אומרים, גרמניה ובארצות הברית, שיש את כל הדירות, אנחנו באותו שיעור בעלות. זאת אומרת, אין לנו שום אינטרס להוריד את השיעור בעלות. למה צריך דיור להשכרה? צריך דיור להשכרה כי לאנשים צריכים עוד כמה שנים לעבוד כדי לקבל את ההון העצמי. אבל לשלוח אנשים מהממד הבינוני הנמוך...
אבל יש כאלה שגם רוצים לגור בשכירות כל החיים.
לא, אבל שיקנו דירה אחת שיהיה להם. לשלוח אנשים מהממד הבינוני הנמוך ולהגיד להם, אתם לא תקנו דירה אף פעם, ולא תורישו לילדים שלכם גם דירות אף פעם, אז אנחנו מנציחים את הפערים החברתיים במדינת ישראל לאורך שנים. אין שום סיבה היום, בשיעור בעלות של 60%, הממשלה לא צריכה לפעול להפחתה של השיעור הבעלות. יש 700,000 דירות מושכרות במדינת ישראל. לא צריך שיעור יותר. זה מה שצריך. זה צריך לגדול בגידול הטבעי המתאים. החוסר של הדירות להשכרה, גם בנק ישראל כתב על זה. אמרו, יש 9,000 דירות שבונים בהתחדשות עירונית עכשיו, ואז יש ביקוש לעוד 9,000 דירות לדיור להשכרה. יש 700,000 דירות מושכרות במדינה. מה זה 9,000 דירות? מה זה 10,000 דירות? מה זה 20,000 דירות על השוק הזה? זה לא מה שמשפיע על מחירי השכירות. מה שמשפיע על מחירי השכירות זה שלאורך שנים המחירי השכירות הייתה לא ריאלית, והיא לא עלתה, הדירות טסו, וזה לא עלה, ועכשיו יש תיקונים בשוק, לא שאני בעד. אבל זה המציאות שהולכת. ולכן צריך שתהיה תוכנית דיור לאומית קבועה, שלא כל שר ישנה אותה, ושתהיה קבועה בחוק, ותיתן את ההנחה פעם אחת לזוג הצעיר. ואני, והייתה טענה נוספת כלפי התוכנית הזאת, שהיא העלתה את הביקוש. שזה טענה של כלכלנים מנותקים, פריבילגיים, סליחה שאני שואל.
עכשיו צריך להסביר מישהו בבנק ישראל.
למה? כי נגיד עכשיו היה זוג צעיר בממד הבינוני הנמוך, שלא יכל היה להרשות לעצמו לקנות דירה, ועכשיו כתוצאה מהמחיר למשתכן, הוא כן קנה דירה. אז כאילו העלינו את הביקוש. אבל שיפרנו את המצב הכלכלי של הזוג הזה...
פלאים.
פלאים. מה רע בזה?
תנו לא הוגן, ביטחון.
מה רע בזה? אז בסדר, אז העלינו את הביקוש. אבל, וכחלון גם ראה את כל האירוע הזה כאירוע חברתי. משבר הנדלן הוא משבר חברתי, ולא צריך להנציח אותו. ולכן, עם כל העיוותים שיש, תראו, זה, אמרתי בהתחלה, אני איש שוק חופשי, מחיר למשתכן זה 100%, 180 מעלות הפוך משוק חופשי, זה התערבות בשוק. אבל אין ברירה, זה צריך לעשות את ההתערבות הזאת, היא כמה שיותר חלקה וכמה שפחות דומיננטית, אבל חייבים וחייבים להמשיך אותה. ואם אנשים ידעו במדינת ישראל שהתוכנית הזאת היא פה forever, וכל זוג צעיר יוכל לממש את זה פעם אחת, זה תהיה לזה השפעה גם פסיכולוגית, גם על הביקושים, על הכל.
טוב, אנחנו, כן, אחרי פרק מאוד עמוס, כן, הרבה מאוד נושאים, ועוד נשארו לי עוד פה דברים שרצינו לדבר איתך, אז אולי גם נזמין אותך לעוד פרק בהמשך. אז עדיאל שומרון, שמרון.
נכון.
הנה, תיקנתי, סליחה.
כל הכבוד.
סליחה, זה עוד חקוק לי, כאילו כששמעתי הרבה פעמים את השם הזה, אני חושב. אז עדיאל שמרון, לשעבר מנהל רשות מקרקעי ישראל, והיום אתה מנכ"ל התאגיד המשותף של הראל ועץ השקד, דיור להשכרה, שאפילו בקושי, לא הספקנו לדבר על זה. אז,
נכון.
אז כנראה שנעשה עוד פרק. אז אני ממש מודים לך, והבנו פה הרבה מאוד נושאים.
נהניתי מאוד, תודה רבה.
גם אנחנו. אז להתראות בפרק הבא. ביי ביי.